ובמציא הדף ג' מתחילים בעזרת השם, שורה שמינית מלמעלה, במילה לימה. המסכת שלנו פתחה במקרה של שניים שאוחזים בטלית, וכל אחד טוען, הטלית כולה שלי, כל אחד מהם נשבע שאין לו בטלית פחות מחצי, וכל אחד מקבל חצי, יחלוקו. אולי נאמר שמתניתין המשנה שלנו, דלא כרבי יוסי בר חלפתא, לא מתאימה עם דבריו. שהוא אמר בפרק המפקיד בדף למד זין, דיק רבי יוסי אמר, יש לו ויכוח עם רבנן על מקרה של שניים שהפקידו מעות אצל שומר. אחד הפקיד מנה והשני הפקיד 200, היינו שני מנים. באים למשוך את ההפקדה, השומר כבר לא זוכר מי הפקיד אצלו מנה ומי הפקיד אצלו 200. כל אחד מהם טוען, אני הפקדתי 200. אומרים רבנן, אז מנה אחד, אין עליו ספק. אין עליו ספק. ודאי שכל אחד הפקיד לפחות מנה, רק יש כאן אחד שהפקיד 200, אנחנו לא יודעים מי זה. אז כל אחד ייקח מנה אחד, והמנה הנוסף, שער יהיה מונח עד שיבוא אליהו, היינו עד שיהיה ברור למי הוא שייך. בא רבי יוסי ואומר, אם כן, שאתה נותן לכל אחד מנה, מה הפסיד הרמאי? הרי מי שבאמת הפקיד רק מנה, והוא משקר, והוא אומר שהוא הפקיד 200, הוא לא הפסיד כלום, כי את המנה שלו הוא מקבל. אם כן, אין לו סיבה להודות שה200 לא שלו. אלא, הכל יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו. ועל ידי שהרמאי לא יקבל גם את המנה שלו, הוא יודע שאין ה200 שלו. ואז נוכל לברר הצדק עם מי. עכשיו אולי נאמר שהמשנה שלנו לא מתאימה עם דעתו של רבי יוסי. כי לפי דעתו, לכאורה, אצלנו, בשניים שאוחזים בטלית, היינו צריכים לומר שהטלית תהיה מונחת עד שיבוא אליהו, כדי שהרמאי יפסיד ויודע שהטלית אינה שלו. שואלת הגמרא ואל המאי, מה תרצה לומר? שהמשנה היא כמו דעת רבנן שחולקים על רבי יוסי? כיוון דאמרי רבנן, כיוון שהם אומרים, המנה השלישי, השאר, שיש ספק של מי הוא, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. כאן הטלית, ששניהם אוחזים בה, נמי כשאר דמי, זה דומה למנה השלישי שיש ספק למי הטלית הזאת שייכת, כמו המנה השלישי שיש עליו ספק למי הוא שייך. דספיקה היא. אם כן היינו צריכים לומר אפילו לפי דעת רבנן, שהטלית תישאר מונחת עד שיבוא אליהו. אז מה, המשנה שלנו לא כמו דעת רבנן ולא כמו דעת רבי יוסי. דוחה הגמרא, היי מיי, זה מה השאלה? שהמשנה גם לא מתאימה עם דעת רבנן? עם דעת רבנן המשנה שלנו כן יכולה להתאים. שהרי, אם אמרת בשלמה שהמשנה שלנו כמו דעת רבנן, אני יכול לחלק. אתה יודע למה שם, הטעם, הם אומרים שהמנה השלישי יישאר מונחת שיבוא אליהו? דוודאי, היי מנה דאחד מניהו הוא. המנה השלישי ודאי שייך לאחד מהם. הרי רק אחד הפקיד כאן שני מנים, והשני הפקיד רק מנה אחד. אמרי רבנן, לכן אומרים חכמים, יהיה מונח עד שיבוא אליהו ולא יחלקו בו, כדי לא לתת ממון לאדם שזה ודאי לא שלו. לא ייתכן שהמנה השלישי שייך לשניהם. זה ודאי שייך לאחד מהם. ואם אתה מחלק את זה, אתה נותן כאן לשני חצי שלא מגיע לו. לכן הם אומרים, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אבל כאן בשניים אוחזים בטלית, אחא, דאיכא למימר לתוואי הוא. יכול להיות שכשאתה אומר יחלוקו, אתה מכריע את ההכרעה הנכונה, כי אולי באמת זה היה של שניהם והם צריכים לחלוק. יכול להיות שהם הגביעו את זה ביחד, ובאמת הם זכו בזה ביחד מההפקר. אז החלוקה הוגנת, יכול להיות שזה באמת פסק ההלכה האמיתי. אמרי רבנן, פלגי בשבועה. אמרו חכמים, יחלוקו על ידי שכל אחד נשבע. אז לפי דעת רבנן, המשנה שלנו יכולה להתאים. אלא אם אמרת שהמשנה שלנו כמו דעת רבי יוסי, היא שלפי דעתו, כל המאות יישארו ויהיו מונחים עד שיבוא אליהו, כדי שלא ירוויח הרמאי. יותר נכון, כדי שיהיה לרמאי מה להפסיד. אם כן, השתה, ומה הטעם? מה שם? כששניים הפקידו אחד מנה והשני 200. שעל מנה אחד אין ספק. בוודאי איקה מנה למר ואיקה מנה למר. ודאי כל אחד מהם מנה אחד הוא הפקיד ומנה אחד הוא אמור לקבל בחזרה. בכל זאת אמר רבי יוסי שהכל יהיה מונחת שיבוא אליהו ולא אומרים שכל אחד יקבל את המנה שלו. כאן, הכה. בשניים אוחזים בתלית, דיקה למימר דחד מנה יהוהו. יכול להיות שהתלית כולה שייכת רק לאחד. שהוא הגביע הראשון והשני בא אחר כך ולקח, בא לקחת ממנו את זה. לא כל שכן שרבי יוסי אומר שלא יחלוקו, אלא יהיה מונחת שיבוא אליהו. אז לכאורה המשנה שלנו לא מתאימה עם דבריו של רבי יוסי. מתרצת הגמרא, אפילו אם תאמר, אפילו תימה, שהמשנה שלנו כמו דעתו של רבי יוסי, אפשר לחלק בצורה הזאת. הטעם שם לגבי שניים שהפקידו אחד מנה והשני שני מנים, אומר רבי יוסי שהכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, הוא אומר, יש כאן רמאי, הרי אחד הפקיד מנה. מה קרה פתאום ששניהם אומרים שהם הפקידו 200? אז יש כאן אחד רמאי. ודאי, איקה רמאי, אין כאן ספק. ודאי שאחד מהם משקר. לכן רבי יוסי כנס ואמר, שכדי שהרמאי יפסיד, וכדי שהוא לא יפסיד הוא ירצה להודות, אז הכל יהיה מונח. כי ודאי אחד כאן משקר. אבל האחר כאן בשניים מוחזים בתלית, מי אמר דה איקה רמאי? מי אמר לך שאחד כאן משקר? אימה, אני אומר, תרווי הוא בעדה עדה דה אגבויווה. הם שניהם מצאו את התלית מההפקר, מצאו אותה, ושניהם תפסו אותה יחד, וזכו בה ביחד, ובאמת הם איש של שניהם. לכן רבי יוסי לא כנס שהתלית תהיה מונחת עד שיבוא אליהו. אינמי, דבר נוסף אפשר לחלק, דווקא שם, הטעם לגבי שניים שהפקידו אחד מנה והשני 200, כניס לרבי יוסי לרמאי כי איכי דלודי. יוסי כונס את אותו אחד שמשקר, והוא הפקיד מנה והוא טוען שהוא הפקיד 200, שלא יקבל אפילו לו את המנה, כדי שלא ישקר ויודע שהוא הפקיד רק מנה. זה באמת יגרום לו שהוא יודע. ואז בעל ה-200 מקבל 200. אבל האחר כאן בשניים אוחזים בתלית, גם אם אחד מהטוענים כאן רמאי, שהאחד באמת זכה בתלית, והוא בא ותפס את זה אחר כך. נאמר, אם נכנוס ונאמר שהתלית תהיה מונחת עד שיבוא אליהו, מהי פסיידה איתלי דלודי? מה יפסיד אותו רמאי כדי שיגרום לו להודות? הרי גם אם הוא יודע הוא לא יקבל כלום. לכן בשניים אוחזים בתלית, רבי יוסי לא כנס שהתלית תהיה מונחת, רק הוא מודה למה שכתוב במשנה שיחלוקו. אבל על התירוץ הזה, השני, מקשה הגמרא, תינח, זה באמת מתרץ, כשהוויכוח הוא לגבי מציאה, שזה טוען, אני מצאתי ראשון, והשני טוען, לא, אני מצאתי ראשון. אז מובן שלפי רבי יוסי, באמת, אין סיבה להשאיר את התלית והוא יהיה מונח, כי זה לא יגרום לאף אחד להודות. זה לא יגרום לרמאי להודות, כי הוא לא מפסיד כלום. אבל הרי אמרנו שהמשנה שלנו שהיא כופלת ואומרת לגבי שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצטייה וזה אומר אני מצטייה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. למה צריך להגיד פעמיים את הטענות? כי פעם נוספת המשנה מדברת על מקח וממכר, ששני אנשים באו למוכר שמוכר תלית, שניהם נתנו לו כסף, אחד שילה מדעתו של ה מוכר, והוא באמת זוכה בתלית, והשני דחף לו כסף בעל כורחו. וכעת יש ויכוח מי נתן את הכסף מדעתו, ומי נתן את הכסף בעל כורחו של המוכר. ואם נאמר, כמו דבריו של רבי יוסי, שהכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו כדי שהרמאי יבוא ויודע, זה ששילם את הכסף בעל כורחו יבוא ויודע. כאן זה באמת מתאים. מה יקרה למימר? מה יש לך לומר? בוודאי שזה יגרום לאותו רמאי להודות. כי אם ישירו את כל הכסף שיהיה מונחת שיבוא אליהו, אז הוא יגיד, טוב, אתם יודעים מה? אני נזכר עכשיו שבאמת אני נתת את הכסף בעל כורחו של המוכר, העיקר שיחזירו לו את הכסף לפחות. אז שהשני יזכה בתלית, לא יקרה שום דבר, לפחות הוא קיבל את הכסף שלו. אלא לכן אומרת הגמרא, מחברת כדי שנין מעיקרה. התירוץ המחובר הוא כמו התירוץ הראשון שתירצנו, למה באמת המשנה שלנו כן יכולה להתאים עם דבריו של רבי יוסי? למה? כי מה שאומר רבי יוסי שאמונה אחת שיבוא אליהו זה דווקא במקום שיש ודאי רמאי. אבל במקרה שלנו לא חייב להיות שיש ודאי רמאי. יכול להיות באמת ששניהם זכו בתלית הזאת. ועל זה רבי יוסי מודה שלא יאמרו שהתלית תישאר מונחת עד שיבוא אליהו, אלא יחלקו את התלית ביניהם. שואלת הגמרא, בין לפי דעת רבנן שאומרים, במקרה של שניים שהפקידו מאות אצל שומר, אחד הפקיד מנה והשני הפקיד 200, וכעת כשבאים למשוך את ההפקדה, שניהם טוענים שהפקידו 200 והשומר לא זוכר מי הפקיד, אומרים רבנן, טוב, מה שהם מודים, תן, מה שאין ביניהם ויכוח, תן להם. מנה כל אחד מודה שהוא הפקיד, אנחנו ברור לנו שמנה כל אחד בוודאי הפקיד, אז תיתן לכל אחד מנה, והמנה השלישי יהיה מונחת שיבוא אליהו. ובין לפי דעת רבי יוסי שאומר שאת כל השלושה מנים נניח עד שיבוא אליהו. קשה, הרי, הטעם, שם מצאנו לגבי חנווני על פנקסו, היינו, שאחד הלך ונתן הוראה לחנווני שייתן לפועלים כסף שאותו אחד חייב. הבעל הבית אומר לחנווני, תשלם כסף במקומי לפועלים ואני אחזיר לך. ועובר זמן ושניים באים אל אותו בעל הבית. הפועלים באים, נו, מתי אתה משלם לנו? אומר להם, מה זאת אומרת? ביקשתי מהחנווני שישלם לכם, הוא לא שילם לכם? והם טוענים לו, הוא לא שילם לנו, אתה חייב לתת לנו כסף, אנחנו לא רוצים לשמוע סיפורים כאן, סיפורי חנווני. אז הוא רץ לכם ואני אומר לו, מה, לא שילמת להם? מה לא שילמתי להם? מה, כאלה שקרנים לקחת שיעבדו אצלך? מה זאת אומרת? ודאי שילמתי להם מעטפות, כמו שצריך, את כל הכסף שילמתי להם. אז מה עושים עכשיו? אז ההלכה היא, דקטני, שנינו, החנווני הזה נשבע שהוא נתן הפועלים והוא נוטל מבעל הבית, והפועלים האלה זה, הם נשבעים שהם לא קיבלו מהחנווני ונוטלים. אז לכאורה, מה ישנה? למה שם, דלא אמרינן, אנחנו לא אומרים, נפקי לממונה מבעל הבית, נוציא מבעל הבית את המעות שהוא חייב, או לפועל או לחנווני, ויהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, לא שישלם כפול, אלא שישלם פעם אחת, אבל לא לאחד מהם. אלא יניח את זה עד שיבוא אליהו. דה בוודאי עיקר רמאי, הרי שם יש בוודאי אחד שהוא רמאי. כי החנווני, או שהוא שילם או שהוא לא שילם. אם הוא שילם, אז הפועלים שקרנים. ואם הוא לא שילם, אז הוא השקרן. אז יש פה אחד שהוא בוודאי רמאי. אז כמו שבין רבנן ובין רבי יוסי אומרים, שלכל הפחות במנה השלישי שהוא המנה שיש עליו ספק יהיה מונח, עד שיבוא אליהו, כאן היה צריך לומר על הכסף הזה שהוא בספק שיהיה מונח. מתרצת הגמרא אמרי, האטם, שם במקרה של אותו חנווני, שטוען שהוא שילם והפועלים טוענים שהם לא קיבלו, היינו תמה, מה הסיבה שהוא נשבע ונוטל מבעל הבית וגם הפועלים נשבעים ונוטלים מבעל הבית? משום דה אמר לי חנווני לבעל הבית, הוא אומר לו, אני, ענה, שליחותה דידך כאבידנה, עשיתי את שליחותך ונתתי לפועלים שלך ממון. אפילו שהם מקרישים שהם לא קיבלו, הם לא יכולים להפסיד לי ממון. דמה יעית לי גבי שכיר, מה יש לי עם הערעור של הפועל שאומר שהוא לא קיבל? אני לא מאמין לשבועה שלו. אף אגב דקה משתבע לי, לא מאמן לי בשבועה. הוא לא נאמן, כיוון שהוא רשע, ואני לא חייב להאמין לאדם בשבועה, בעל כורחי, שהוא נשבע בעל כורחי. אתה האמנת לו. אתה האמנתי. דלא אמרת לי בסעדי אבלי. לא אמרת לי לתת להם את המעות מול שני עדים, כדי שלא יוכלו לחזור אחר כך ולתבוע ממך פעם נוספת. אתה הפסדת על עצמך? אם היית רוצה להבטיח שהם לא יוכלו לשקר אחרי שהם קיבלו, לטעון שהם לא קיבלו, היית צריך לומר, תיתן להם מעות מול שני עדים. כאן שלא אמרת להם, אתה הפסדת על עצמך? זה שאתה לא אמרת את זה, אתה הפסדת על עצמך, אתה לא יכול להפסיד אותי עכשיו, להניח תמות עד שיבוא אליהו, ולכן הוא חייב לשלם לחנווני. זה לגבי החשבון עם החנווני. והחשבון עם הפועל, השכיר, נמי. כל אחד מהם אומר לי לבעל הבית, ענה, אני עבדי, עבדת הגבח. עבדתי את העבודה אצלך בנאמנות. התחייבת לשלם לי. מה היית לגבי חנווני? מה עוזר לי שהחנווני הזה נשבע? הוא לא נאמן אצלי בשבוע. אף על גב דה משתבא לי, לא מאמן לי. לכן, אילקח, תרווי ומשתב לי, משתב אי, ושק לילי מבעל הבית. שניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית, ולא אומרים שזה יהיה מונח עד שיבוא אליהו. מביאה הגמרא תנאי רבי חייא. רבי חייא השנה ברייתא. אנחנו יודעים שאחד הלווה כסף לשני, הלווה לו נאמר 100 דינרים. מגיע הזמן הפיראון, פונה ללווה, אתה יודע, היום יש יום מאוד מיוחד. מה מיוחד? הזמן שנקבע לפיראון. אז הוא אומר לו, מה, אתה חושב שחיכיתי? נאמר שהוא כן חיכה, הוא טוען שהוא כבר שילם. לא ניכנס כרגע אם זה לפני הזמן או בזמן. בכל אופן הוא טוען שהוא כבר שילם, אבל הוא טוען שהוא שילם חצי. שילמתי לך חצי. נפלא. נפלא. אבל המלווה טוען לא קיבלתי אפילו לו חצי. אז ההלכה היא שאותו לווה נשבע שהוא שילם חצי, הוא יצטרך להשלים רק את השאר. למה? כי הוא מודה שחצי אחר הוא כן חייב. הוא מודה במקצת. מודה במקצת חייב שבוע. מה לגבי אחד שמכחיש על הכל? מלווה אומר ללווה, אתה יודע, הגיע הזמן הפיראון, אתה צריך להחזיר לי את הכסף. הוא אומר לו, כסף. על מה אתה מדבר? מה הכסף מהחיים שלך? אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, מהחיים שלי. לא כסף ולא נעליים. לא חייב לך כלום. הולך אותו מלווה ומאתר שני עדים שמעידים. כסף, לא כסף. אנחנו מעידים, הוא חייב. כמה הוא חייב? רק חצי, 50. זאת אומרת, לא שהלווה מודה במקצת, אלא העדים מעידים במקצת. אומר רבי חייא, גם כאן הוא יהיה חייב שבוע. מנה לי בידך ועלה, אומר, אין לך בידי כלום, והעדים מעידים אותו שיש לו חצי, 50 זוז. נותן לו 50 זוז, שהעדים העידו, וחייב שבוע, ישבע לו על השאר. למה? שלא תהי, הודעת פיו. אם אותו לווה היה מודה במקצת, הוא היה חייב שבוע, לא תהי הודעת פיו גדולה וחמורה יותר מהדעת עדים. וכמו שאם הוא היה מודה במקצת, היה חייב שבוע, ככה גם עדים שמחייבים אותו במקצת, מחייבים אותו גם שבוע. ומקל וחומר, שנראה בהמשך, שבעצם זה שילוב של בניין, של צד השווה, שבין שני דברים, אנחנו למדים שבאמת, ההדעת עדים חמורה יותר מהודעת פיו. אומר רבי חייא, ותנה תונה. המשנה, תנה במשנה שלנו באמת יש הוכחה על הדברים שאמרתי. והגמרא מעמידה בדף ד' שהמשנה שלנו זה הוכחה לדבר אחר שאמר רבי חייא. דבר נוסף. במשנה כתוב שניים אוחזים בתלית. כמו שדיברנו על המקרה של המשנה בפתיחת המסכת. שניים מחזיקים בתלית, זה אומר אני מציטיה וזה אומר אני מציטיה. אז ההלכה היא שכל אחד מהם נשבע שאין לו בא פחות מחצי וחולקים ביניהם. וההכה הרי כאן שכל אחד טוען כולה שלי, הרי כל אחד טוען כולה שלי. והשני אומר, לא נכון, אף חלק מהתלית לא שלך אלא כולה שלי. זאת אומרת, שאחד טוען כולה שלי והשני כופר בהכל. ואיפה נכנסים כאן העדים? אז כיוון דתפיס, כיוון ששניהם מחזיקים בתלית, אז הם שניהם מוחזקים, זאת אומרת שבעצם כל אחד מוחזק בחצי. ענן סעדי, אנחנו, כשאנחנו רואים אותו מוחזק, מעידים, דמי דתפיס אי דידי הוא, ומי דתפיס אי דידי הוא. מה שזה מחזיק זה שלו, ומה שזה מחזיק זה שלו. זה דבר מאוד מעניין, המושג של ענן סעדי, אנחנו הדיינים בבית הדין, כאילו מעידים. כשאדם מוחזק במשהו שזה שלו. וכאן כששניים מוחזים בתלית, וכל אחד מוחזק בעצם בחצי, כי הם הרי מוחזקים בשווה בתלית שלמה, אז כל אחד בעצם יש לו החזקה בחצי. אנחנו כאילו עדים שאותו חצי שנמצא אצלו הוא שלו. אז אם כן נמצא, שאחד אמר, התלית הזאת היא שלי. הוא כופר, אומר, מה פתאום, שום חלק פה לא שלך, ובאים שני עדים ואומרים, בטח, חצי כן שלו. אז זה כמו המקרה שדיבר רבי חייא אצלנו, של אדם שמלווה, ובזמן הפיראון הוא תובע את הכסף מהלווה, והלווה מכחיש, ובאים שני עדים ומעידים שחצי הוא כן חייב. וכתוב כאן היא שווה, וקטן היא שווה. אז כאן נראה כמו שבאמת המשנה הזאת היא ראיה להלכה הזאת שאמר רבי חייא. אבל הגמרא בדף ד', כמו שאמרנו, דוחה את זה, והיא מביאה שבאמת המשנה הזאת היא ראיה להלכה אחרת שאמר רבי חייא, שנראה את זה בעזרת השם בדף ד'. אבל היום בעזרת השם נעסוק בהלכה הזאת שאמר רבי חייא קודם כל. החלק של הראיה מהמשנה, למה זה בדיוק ראיה, זה בעזרת השם יהיה כבר בשיעור בדף ד'. היום נעסוק בעזרת השם בהלכה הזאת שאמר רבי חייא. מה הוא אומר? מלווה בא אל הלווה בזמן הפיראון, הוא אומר לו, אתה חייב להימנה. והלווה מכחיש, לא חייב לך אפילו לא פרוטה. באים שני עדים ומעידים, שחמישים הוא כן חייב מתוך המאה. אומר רבי חייא, זה כמו מודה במקצת. על מה שהוא מודה, זאת אומרת, מה שהעדים מעידים זה כמו שהוא מודה, אז הוא יצטרך לשלם את החמישים. ועל השאר שהעדים לא מעידים, הוא יהיה חייב שבועה, אותו לווה, שהוא פטור על החלק הזה, ורק ככה הוא יהיה פטור. מבאר את הגמרא, מהי שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהדעת עדים מקל וחומר? למה צריך קל וחומר? כדי להוכיח שההדעת עדים גדולה יותר מהאדם שמודה בעצמו. למה היה עולה בדעתנו שזה שהוא מודה זה יותר מאשר שהעדים העדים אותו? אחרי זה בעזרת השם נראה גם את הקל וחומר, אבל קודם כל, מי החליט מה יותר ממה? מי החליט שהודעת פיו אמור להיות משקל חזק יותר, שהוא בעצמו מודה, אמור להיות משקל חזק יותר מאשר כששני עדים באים ומעידים נגדו. אולי שני עדים שבאים ומעידים נגדו זה יותר חזק מאשר שהוא מודה בעצמו. הרי דברים צריכים להיות מגובים בהוכחות. אתה לא יכול לומר סתם, ככה נראה לי. אז לפני שנוכיח שבאמת הדעת עדים יותר מזה שהוא מודה בעצמו, קודם כל, מה בכלל עלה בדעתנו לומר הפוך, שזה שהוא מודה בעצמו זה יותר? שלא תאמר, היינו עולים, היה עולה בדעתנו לומר שהודעת פיו זה יותר. הוא דרם לרחמנה שבועה עליה, התורה הטילה עליו חיוב שבועה. למה? כמו דבריו של רבא. דאמר רבא, מפני מה אמרה תורה, מודה במקצת חייב שבועה? למה? מה מדובר פה? מלווה, הולך אל הלווה, אתה חייב לי כסף. יש לך שטר? לא. וגם אם יש לך שטר, אולי אני יכול לטעון פרוע. לא ניכנס כרגע בדיוק לכל הנושא הזה, החלק הזה. אבל מדובר פה במקרה כזה שהמלווה לא יכול להוכיח שהלווה עדיין חייב לו כסף. והלווה היה יכול לומר לו, אני לא חייב לך אפילו פרוטה אחת. והלווה הזה, תראה איזה צדיק, משי של בן אדם. הוא לפחות מודה במקצת. למה אתה בכלל מחייב אותו שבועה? הוא היה יכול להכחיש לגמרי. והוא אומר לך, כן, חצי אני חייב לך. למה שלא נחשיב אותו כמו אדם שמחזיר אבידה לבעלים? התשובה היא, זה לא דומה. אל תתייחס לאדם הזה כמו אדם משי, וואה, איזה יופי שהוא מודה לפחות בחצי. כי האמת היא, אדם שמשיב אבידה לא היה חייב להחזיר את האבידה הזאת. הוא לא היה חייב לומר שהוא מצא את האבידה, אף אחד לא היה לעולם צריך לדעת שהוא מצא את האבידה הזאת. אבל מודה במקצת, יש חזקה, אדם, הקדוש ברוך הוא יטביע בו טבע. והטבע הוא שכשאדם עני ואביון, לא ידע מאיפה להשיג כסף, הגיע אל נדיב לב, שנתן לו הלוואה, מגיע הזמן הפיראון, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. הוא לא יעיז לשקר ולומר לא נתת לי הלוואה. אלא אם כן אולי הוא לא נקרא אדם. אדם לא מעיז להעמיד פניו כנגד בעל חובו ולומר לו אני לא חייב לך. כלום. והי, לכן אותו אדם, בקולי בית דניק פרי, האמת היא בקולי בית דניק פרי, הוא היה צריך לכפור הכל. הוא רוצה לכפור בכל החוב. כי כרגע אין לו כסף לשלם. כמו שלא היה לו כסף בזמן שהוא לקח את ההלוואה, גם עכשיו אין לו. ואם כן, למה הוא לא כופר בהכל? עד לא כפרי, בגלל שהוא בן אדם. ומשום דהן אדם, מעיז פניו. אדם לא מעיז פניו בפני בעל חובו, לומר לו, אני לא חייב לך כלום. לכן הוא לא נחשב כמו משיב אבידה, כי הוא לא היה יכול להעיז פניו ולכפור ולומר שלא חייב כלום. ואם תאמר, כעת אתה מאשים את אותו לווה בהאשמה חמורה מאוד, שהוא היה רוצה לכפור בכל הממון. היינו לגנוב. הוא חשוד בגניבה. מה יעזור לך עכשיו שהוא יישבע? התשובה היא, הוא לא חשוד לגנוב, ולכן הוא נאמן כשהוא בא להישבע. כי היי בכולי באי דלא דלי, באמת הוא היה רוצה להודות בכל החוב. והי דלא עודי, הסיבה שהוא לא מודה, השתמו תעודק המשתמת מיני, הוא בינתיים דוחה אותו. סבר, עד אב הוא לי זוז, הוא פרן עלי. כשיהיה לי כסף אני אחזיר לו. הוא לא באמת מתכוון לא לשלם, הוא ישלם כשיהיה לו. לכן הוא לא חשוד על הממון, לכן הוא נאמן בשבועה. אמר רחמנא, אמרה התורה, רמי שבועה עלי, תטיל עליו שבועה, כי איכי דלא דלי בכולי, כדי שהוא יבוא להודות על כל החוב. מיסוד הדברים האלה אנחנו לומדים שכל זה דווקא במי שמודה במקצת, התורה מחייבת אותו שבועה. שאם אתה רואה שאם הוא יוצא לדחות ולהשתמת, על ידי השבועה הוא יודע. אבל בהדעת עדים, תדק עליהם ממערכי, אתה לא יכול לומר את זה. כאן, כשהוא כפר בכל החוב, הוא כן חשוד לגנוב ממון. אימא לא, אולי נאמר שלא נחייב אותו שבועה על השאר. כי מה תועיל השבועה? כמה שמלן הקל וחומר, ממודה במקצת להדעת עדים, שכיוון שלמדנו קל וחומר, מתחדש לנו שאפילו שהוא חשוד על הממון, הוא לא חשוד על השבועה. זה מה שמלמד אותנו הקל וחומר הזה. אפילו שהוא חשוד לגנוב, הוא כופר הכל, הוא לא חייב כלום, הוא טוען. בכל זאת, על שבועה הוא לא חשוד. וזה אנחנו לומדים מהקל וחומר. אז אם כן, כאן אנחנו בעצם השלמנו חלק אחד מהדברים של רבי חייא, החלק הזה שבא ומלמד אותנו שהיה סיבה לומר שהודעת פיו יותר מהדעת עדים. היה סיבה לומר שדווקא בהודעת פיו מחייבים אותו שבועה, אבל בהדעת עדים לא נחייב אותו שבועה. ולכן, כדי לחייב אותו שבועה, גם בהדעת עדים, כשעדים מעידים עליו מקצת החוב, שהוא חייב מקצת החוב, הוא גם יחייב שבועה, כמו שחידש רבי חייא, מניין לומדים את זה? מקל וחומר, או יותר נכון, מצד השווה בין שני דברים. וכעת הגמרא מכאן והלאה עוברת ולוקחת אותנו למסלול כדי ללמוד את אותו צד השווה שממנו לומדים, שאם בא מלווה וטוען ללווה, אתה חייב למנה. והלווה טוען, אני לא חייב לך פרוטה. באים שני עדים ומעידים, אתה חייב לו 50, אז הוא יהיה חייב שבועה שהוא לא חייב יותר מ-50. את ה-50 שהעדים העידו, הוא יהיה חייב לשלם. והוא צריך להישבע שהוא לא חייב יותר, שהוא לא חייב את כל המאה, את כל המנה. ומה הקל וחומר? מה הקל וחומר שלומדים שעל ידי הדעת עדים גם כן חייבים שבועה? אז בהתחלה לומדים קל וחומר רק מהודעת פיו. ומה פיו שאין מחייבו ממון? יש מקרה מסוים שכשהוא מודה הוא פטור מלשלם. הגמרא מעמידה בסוף שמדובר על כנס, שלמשל אדם גנב. אז אם היו תופסים אותו עדים, העדים היו מעידים שהוא גנב, ואז בבית דין שהוא מוסמך לדון דיני כנסות, היו מחייבים אותו כפל. אבל אם הוא בעצמו מודה שהוא גנב, אז הוא ישלם רק את מה שהוא גנב, רק קרן, הוא לא משלם כפל. זאת אומרת, הודעת פיו לא מחייבת אותו ממון, היינו כנס. חכמה מעמידה בהמשך. אז ומה פיו שאין מחייבו את הממון הזה, מחייבת אותו בכל זאת, פיו מחייב אותו בכל זאת שבועה, כשהוא מודה במקצת, אנחנו אומרים שהוא יחייב שבועה על השאר, אז זה ידיעים, שלמשל הם מעידים עליו שהוא גנב, ומחייבים אותו ממון, עין וכפל, או שאר כנסות, אינו דין, שכשהם מעידים שהוא חייב מקצת, מחייבים אותו שבועה, ואם תשאל, וכי פיו אין מחייבו ממון, מה אם הוא מודה למשל שהוא גנב, הוא לא ישלם את מה שהוא גנב? והרי הודעת בעל דין כמו 100 עדים דמי. הוא מודה שהוא חייב, ודאי שזה נחשב כמו עדים שמעידים והוא יהיה חייב. אלא בעת הגמרא, מה עם ממון? מה הכוונה ממון? שרק עדים מחייבים אותו ולא הודעת פיו, הכוונה לתשלומי כנס. שמודה בכנס, פטור. ומה פיו שאין מחייבו? כנס בכל זאת, מחייבו שבועה כשהוא מודה שחייב מקצת. אז עדים שהם יותר מהודעת פיו שמחייבים אותו כנס, אינו דין שמחייבים אותו שבועה כשמעידים במקצת. דוחה הגמרא, מה לפיו שכן מחייבו קורבן? אדם שמודה, למשל, שהוא חילל שבת בשוגג, אז הוא יהיה חייב להביא קורבן חטאת. וגם אם עדים יעידו, לא, הוא לא חייב. הוא לא עשה את המלאכה הזאת. בכל זאת, אם הוא מודה שהוא עשה, הוא יהיה חייב קורבן. ולכן, כמו שיש כוח בהודעת פיו לחייב אותו קורבן, יש בו גם כוח לחייב אותו שבועת, מודה במקצת. תאמר בעדים, שאם עדים יעידים שהוא עשה מלאכה של חילול שבת בשוגג, הם לא מחייבים אותו חטאת. זה חידוש. או הודה אליו חטאתו אשר חטא. דווקא אם האדם בעצמו נודע לו שהוא חטא בשוגג, הוא חייב קורבן חטאת. אבל אם עדים מעידים שהוא עשה מלאכה בשבת בשוגג, אין מחייבים אותו קורבן. אז אם כן, רואים שהודעת פיו יש יותר כוח מהדעת עדים, אז יכול להיות שדווקא בהודעת פיו הוא חייב שבועה במודה במקצת, ולא בהדעת עדים שמעידים במקצת, אז לא יחייבו אותו שבועה. דוחה הגמרא, לא קשיא. מכאן אין קושיה. תכף נראה שיש קושיה אחרת על רבי חייא מזה שהוא טוען שהדעת עדים זה יותר ממודה במקצת, אבל לא מכאן הקושיה. כי רבי חייא שלומד הדעת עדים בקל וחומר מהודעת פיו, כמו רבי מאיר סביר עליי, הוא סובר כמו רבי מאיר. דאמר, עדים שמעידים על אדם שעשה איסור בשוגג, מחייבים אותו קורבן חטאת. מקל וחומר, כמו שנראה בהמשך. ואם כן, שעדים מחייבים אותו קורבן, אי אפשר לדחות את הקל וחומר של רבי חייא, כי נמצא באמת שעדים זה יותר מהודעת פיו. איכן מצאנו שרבי מאיר סובר שעדים מחייבים אותו קורבן? דתנן. אמרו לו שניים, יש עוד דבר שמחייב קורבן, שאם אדם אוכל סוג שומן שהתורה אוסרת אותו באכילה, שהוא נקרא חלב. אם הוא אכל בשוגג, חלב, הוא חייב קורבן חטאת. אמרו לו שני עדים, אכלת בשוגג חלב. והוא אומר, לא אכלתי, רבי מאיר מחייב אותו קורבן חטאת על פי שני עדים. וחכמים פותרים אותו, כיוון שהוא מקריש את העדים. אמר רבי מאיר לחכמים, הרי עדים צריכים לחייב אותו קורבן חטאת מקל וחומר. אתה יודע איזה כוח יש לעדים? אם הביאו שני עדים, ששם ישמרנו, לידי מיתת בדין, אם הם העדים שהוא עבר במזיד על דבר שיש לו חיוב מיתת בדין, הוא יהיה חייב מיתת בדין, שהיא חמורה. לא יביאו שני עדים לידי חיוב קורבן הקל, ולא יהיה איזשהו מכחיש אותם שהוא לא אכל חלב? הרי אם שניים יעידו על אדם שהוא חילל שבת במזיד, ויתרו בו, והוא אמור להיות חייב מיתת בדין, והוא יטען, לא, זה לא נכון. מישהו יקבל את הטענה שלו? אף אחד לא יקבל את הטענה שלו. אז למה כאן, כשמדברים על קורבן חטאת, שזה הרבה יותר קל, כן מקבלים את הטענה שלו? לכן אומר רבי מאיר, גם כאן לא נקבל את הטענה שלו. אלא אם שני עדים מעידים שהוא עשה מלאכה בשוגג והוא חייב חטאת, הוא יצטרך להביא חטאת. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, זה לא דומה כשמעידים על חיוב מיתת בדין לגבי שהם מעידים לגבי, לחיוב קורבן. כי בעדות שמעידים שהוא חייב קורבן, אם הוא לא מודה, אלא הוא מכחיש אותם, יש לו יותר כוח מהם. למה? כי הרי, מה אם ירצה לומר מזיד הייתי? אם הוא איתן ואומר להם, הם אומרים שהוא אכל חלב בשוגג, בלי כוונה. הם רוצים לחייב אותו קורבן חטאת, הרי הוא יכול לטעון, לא, זה כן מכוונה. חס ושלום. ואם כן, הוא לא יחייב קורבן חטאת. יכול להיות שהוא יחייב קורבן, הוא יחייב מיטה, מיטת בדין, אם היה התראה. משדים והתראה, זה לא כל כך פשוט לחייב אותו מיטת בדין, אבל קורבן חטאת בכל אופן הוא יהיה פטור אם הוא יאמר, מזיד הייתי. ואם כן, יש לו מה שנקרא מיגו. מיגו הכוונה, תרגום של המילה מתוך. מתוך שהוא היה יכול לטעון טענה אחרת, ועל ידי זה להיפטר. תאמין לו עכשיו גם בטענה הזאת ותפתור אותו. שהוא טוען שהוא לא אכל חלב. אלא מנסה הגמרא להביא עוד שתי דרכים, אבל היא דוחה את שני הדרכים האלה באותה דחייה, שרבי חייא סובר כמו רבי מאיר. כמו שהוא סובר כמו רבי מאיר לגבי שעדים מחייבים אותו חטאת, אז גם לגבי קורבן השם. אלא אולי נאמר שהודעת פיו לא דומה להדעת עדים, כי מה לפיו שכן מחייבו השם? אדם שבאים אליו ואומרים לו, אתה חייב כסף, והוא מכחיש, אני לא חייב. אתה מוכן להישבע? הוא נשבע. ואחר כך הוא הודה שהוא נשבע לשקר, הוא חייב אשם גזלות. זה דווקא כשהוא הודה. אבל אם עדים מעידים שהוא נשבע לשקר, והוא מכחיש שהוא לא נשבע לשקר, אז הוא לא יהיה חייב על זה קורבן. רק אם הוא מודה שהוא נשבע לשקר הוא חייב. אבל אם עדים מעידים שהוא נשבע לשקר הוא לא יהיה חייב קורבן. אז אם כן, מצאנו שהודעת פיו חמור יותר מהדעת עדים, אז יהיה קשה לרבי חייא, איך הוא לומד קל וחומר, שהדעת עדים זה יותר מהודעת פיו, דוחה הגמרא גם כאן. רבי חייא סובר כמו רבי מאיר, כי השם היינו קורבן, קורבן השם זה כמו קורבן חטאת. אחרי שתירצנו שרבי חייא סובר כמו רבי מאיר בקורבן חטאת, שעדים מחייבים אותו חטאת, יסבור גם רבי חייא כמו רבי מאיר, שעדים מחייבים אותו השם. ואם כן לא מצאנו חומרה בהודעת פיו יותר מבהדעת עדים. ואם כן, הקל וחומר של רבי חייא בינתיים עומדת על מקומה. הקל וחומר עומד על מקומו. אלא אם נאמר גם כן מהמקרה הזה, שנאמר שהודעת פיו זה יותר מהדעת עדים, כי מה לפיו שכן, אותו מקרה קודם, שדיברנו קודם, שטובים ממון ממישהו, והוא מכחיש, והוא נשבע לשקר, אחר כך הוא הודע. אז ההלכה היא שאם הוא הודה, אז הוא חייב לשלם את מה שהוא חייב. הוא צריך להוסיף, לשלם, כמו שאמרנו, קורבן אשם גזלות, והוא גם צריך להוסיף תוספת של חומש ולשלם לבעלים. אז אם כן, זה דווקא כשהוא בעצמו הודה. מה לפיו שכן מחייבו חומש? אבל אם עדים מעידים עליו שהוא נשבע לשקר, אז הוא לא יהיה חייב חומש. אז אם כן נמצא שהודעת פיו זה יותר מהדעת עדים, אז גם את זה דוחה הגמרא, הלא קשיא. גם פה רבי חייא כמו רבי מאיר סביר עליו, סובר כמו רבי מאיר, שהוא מחייב קורבן, חטאת ואשם אפילו על פי עדים, וכי היחיד מחייב לי קורבן, כמו שמחייב קורבן, חטאת ואשם על פי עדים מקל וחומר, אז מחייב לי גם חומש על פי עדים מקל וחומר, ואם כן, אין חומר בהודעת פיו יותר מהדעת עדים, אפשר ללמוד קל וחומר, שכמו שבהודעת פיו, אז הוא חייב שבועה, ככה גם בהדעת עדים, הוא יהיה חייב שבועת מודה במקצת. נמצא אם כן שהגמרא ניסתה להביא משלושה מקומות שראינו שם שהודעת פיו היא יותר חזקה ולדחות את הקל וחומר עם זה, או מחיוב חטאת, או מחיוב אשם, או מחיוב חומש. שלושת הדברים האלה הגמרא דחתה עם אותה דחייה שרבי חייא יכול לסבור כמו רבי מאיר, שמחייב גם בהדעת עדים את שלושת הדברים האלה. נמצא שבשלושת הדברים האלה הדעת עדים גם כן לא פחות מהודעת פיו. ואם כן, עדיין הקל וחומר של רבי חייא עומד. אם על ידי הודעת פיו הוא חייב שבועה, כל שכן הדבר החמור יותר, הדעת עדים ודאי תחייב אותו שבועה, תמודה במקצת. אלא הגמרא דוחה. מה לפיו? שכן אינו בהכחשה ובהזמה. זאת אומרת, אחד מודה שהוא חייב מנה לחברו, ובאו עדים והכחישו אותו, לומר שהוא לא חייב מנה. אז העדים האלה לא מכחישים אותו, אלא הוא נשאר חייב. זה נקרא הכחשה. ומה זה נקרא הזמה? הזמה זה חידוש שנאמר רק בעדים. שמה? שני עדים באים ומעידים, הבן אדם הזה חייב כך וכך. אנחנו מעידים שהוא חייב כך וכך. מתי ראיתם את זה? באיזה מקום זה היה? קיבלו את העדות שלהם. נפלא. אחר כך באים שני עדים אחרים ואומרים, האם הסיפור הזה היה או לא היה, אנחנו באמת לא יכולים לבוא ולהעיד. אבל דבר אחד אנחנו יכולים להעיד לגבי הזמן והמקום שאמרתם. אתם מעידים שבאותו זמן ראיתם במקום פלוני שהוא חייב, התחייב כסף לשני, באותו זמן הייתם איתנו בכלל מקום אחר. התורה מחדשת, חידוש שחידשה תורה, שמאמינים לעדים האחרונים, שמזימים את העדים הראשונים, והעדים הראשונים נקראים עדים זוממים, ומה שהם באו לחייב, הם בעצמם מתחייבים, הם בעצמם יצטרכו לשלם. עכשיו כל זה דווקא נאמר בעדים, אבל בהודעת פיו, אם אדם מודה שהוא חייב כסף לשני, התחייב בזמן פלוני במקום פלוני. ואחר כך באים עדים אחרים, באים שני עדים ואומרים, איך אתה הודית שבזמן פלוני התחייבת כסף במקום פלוני? הרי באותו זמן היית איתנו במקום אחר. אתה בא ומספר שלווית כסף במירון, בל"ג בעומר, תפשין פי דלת. איך אתה מספר כזה סיפור? הרי בל"ג בעומר תפשין פי דלת היית איתנו בקרקה בכלל, בחוץ לארץ, מעבר לים. אז בעצם הם כמו מזימים אותו, אבל הוא לא עדים, הוא סך הכל מודה, הוא מודה, הוא הודעת פיו. אז בהודעת פיו אין דבר כזה תורת הזמה. אבל בעדים יש כן תורת הזמה. זאת אומרת, בעדים שישנם בהכחשה ובהזמה. אז אולי אתה רואה שהכוח של עדים הוא חלש יותר. אפשר להכחיש אותם, אפשר להזים אותם, אבל הודעת פיו זה כוח אדיר, אי אפשר להכחיש אותו, אפשר להזים אותו. אז איך אפשר למד קל וחומר? שאם פיו, אם אדם מודה במקצת פיו, חייב שבוע, כל שכן הודעת עדים. מי אמר לך שהודעת עדים זה יותר חמור מהודעת פיו? אלא אומרת הגמרא, באמת אי אפשר ללמוד קל וחומר, לחייב אותו שבועת, מודה במקצת, על פי עדים, מהודעת פיו בלבד. אלא נצטרך ללמוד את זה בשילוב של הודעת פיו ועד אחד ביחד. אבל לפני כן הגמרא מנסה ללמוד רק מעד אחד לבד, קל וחומר. אלא אתיה נלמד שבועת, הודעת עדים במקצת, כמו מודה במקצת, ההדעה הזאת תחייב אותו שבועה, וקל וחומר מעדות של עד אחד. ומה עד אחד? אחד בא ומעיד שראובן חייב כסף לשמעון. יפה מאוד. אז מה, ראובן באמת יהיה חייב לשלם עכשיו לשמעון? מה, זה רק עד אחד. אז הוא לא יחייב אותו ממון. עד אחד אין מחייבו ממון. אבל מה כן? מחייב אותו שבועה. צריך להישבע שזה לא נכון מה שהעד הזה מעיד. זה שיש כאן עד אחד גורם שאותו נתבע יצטרך להישבע שהוא באמת לא חייב. אז עדים שיש להם יותר כוח, מחייבים אותו ממון על פי העדות שלהם. אינו דין שמחייבים אותו שבועה במקום שמעידים שהוא חייב מקצת, ששלם את המקצת וישבע על השאר כדין מודה במקצת? דוחה הגמרא, מה אתה אומר כאן? מה אתה משווה את השבועה של העד אחד לשבועה שאתה רוצה ללמוד בעדים? מה לעד אחד שכן? על מה שהוא מעיד הוא נשבע. על מה שהעד מעיד הנתבע יצטרך להישבע. העד מעיד שהנתבע הזה חייב כסף, אז כדי שאותו נתבע לא יחייב לשלם את הכסף הזה, הוא יצטרך להישבע שהוא לא חייב. תאמר בעדים שאתה רוצה שעל ידי העדות שלהם, שהם מעידים שהוא חייב חלק, מה שהם מעידים, הוא יהיה חייב לשלם, כי יש כאן עדים שמעידים שהוא חייב, אז הוא חייב. אתה רוצה לחייב אותו שבועה על החלק הנוסף, שהם לא מעידים, על מה שהוא כופר, על זה אתה רוצה שהוא יישבע, על זה הוא נשבע, מניין ילמד את זה? אתה לא יכול ללמוד מעד אחד, כי בעד אחד לא מצאנו דבר כזה. אז בהמשך הגמרא תביא שלכן צריך שילוב של הודעת פיו ביחד עם עד אחד. אבל לפני כן הגמרא מנסה ליישב, אלא אמר רב פאפא, עתי נלמד את הקל וחומר מגלגול שבועה דעד אחד. עד אחד חייב מישהו שבועה. הוא בא והעיד עליו שהוא חייב כסף. אתה עד אחד, איך תחייב אותו כסף? צריך על פי שני עדים יקום דבר. בסדר, אבל לפחות, אני אומר שהוא חייב, אני מעיד שהוא חייב, לפחות שישבע שהוא לא חייב. עד אחד מחייב אותו לפחות שבועה. טוב, הוא כבר התחייב שבועה, אז אם אותו תובע, יש לו טענה נוספת כנגד אותו אחד שבא עכשיו לישבע, והוא לא היה יכול לחייב שבועה את אותו נתבע, אבל כעת שכבר הנתבע נשבע בגלל העדות של העד אחד, מגלגלים עליו כבר גם את השבועה הזאת. שישבע כבר גם על תביעת ממון ההיא. אני לא חייב לך לא את הכסף שהעד אחד הזה העיד, שעל זה התחייבתי שבועה, וגם לא את הכסף שאתה תבעת ממני פעם, שלא הייתי צריך לשבע לך, ועכשיו אני כבר צריך, אני מגלגל שבועה גם על זה, ואני אשבע לך כבר גם על זה. נמצא בעצם שהשבועה הזאת זה לא על מה שהעד אחד העיד. מה שגלגלו עליו שבועה על משהו אחר, הוא נשבע על משהו אחר. אז אם כן רואים שעד אחד יכול לגרום שבועה, גם על דבר שהוא לא העיד עליו, ואם כן נלמד כל שכן שני עדים שיוכלו לחייב שבועה על מה שהם לא העידו עליו. דוחה הגמרא מה לגלגול שבועה דעד אחד, שהסיבה שהוא נשבע גם על מה שהעד לא מעיד, שכן שבועה גוררת שבועה. ברגע שהוא נשבע שבועה אחת, השבועה הזאת גוררת שבועה אחרת. זה לא העדות של העד אחד מביאה אותו להישבע על השבועה האחרת, לא. העדות של העד אחד גרמה לו שבועה על מה שהעיד העד אחד, על זה הנתבע נשבע. זה שהנתבע נשבע גם על משהו אחר, על מה שכפר, זה לא בגלל העד אחד, זה בגלל השבועה הראשונה שגלגלה עליו שבועה שנייה. תאמר בעדים דממון שהעידו עליו שכמחייבי הם מחייבים אותו לשלם, הם לא מחייבים אותו שבועה. נמצא אם כן שאין כאן שבועה שתגרור אחריה השבועה. זה לא דומה לעד אחד שמחייב שבועה, אז כבר מגלגלים אליו שבועה גם על מה שהוא כפר. כי שם השבועה שהוא נשבע בגלל העדות של העד אחד, גוררת שבועה אחרת, מה שמגלגלים עליו. אבל כאן, העדים מעידים עליו שהוא חייב 50. ואם כן, אתה עכשיו רוצה לומר שבגלל העדות של העדים, נחייב אותו שבועה ל-50 האחרים? לא. כאן זה לא שבועה שגוררת שבועה, וכאן לא נאמר את זה. אז אין מקור לחייב אותו שבועה בהדעת העדים. אלא, מגיעה הגמרא למסקנה. באמת, כמו שאמרנו, לומדים. מניין יודע רבי חייא את החידוש שלו, שכשבאים שני עדים ומעידים על אחד שהוא חייב 50, והתובע תובע 100, והנתבע כופר הכל, אז העדות של העדים זה כמו מודה במקצת, כאן זה ההדעה במקצת, והיא מחייבת אותו, את הנתבע, שבועה על השאר. מניין לומדים את זה? כמו שרצינו לומר, מעד אחד. עד אחד, אנחנו מוצאים שהוא, אמנם לא מוצאים ממון על פי העדות של עד אחד, אבל הוא מחייב שבועה את אותו נתבע, תשבע שמה שהעד אחד הזה אומר זה לא נכון. ואם לא, אתה צריך לשלם. אז הוא מחייב אותו שבועה על מה שהוא הודה. ומה ששאלנו אם כן, מה זה מלמד על עדים? שהרי שם אתה רוצה לחייב אותו שבועה על מה שהוא כפר? התשובה היא, הודעת פיו של מודה במקצת יוכיח. שהרי מודה במקצת על מה שהוא כופר הוא נשבע. אז אם כן, עדים שמעידים שחייב מקצת, ישביעו אותו על השאר שהוא כופר. ואם תשאל מה לפיו שכן אינו בהכחשה, הודעת פיו זה הרבה יותר חזק מעדים, כי הרי אי אפשר להכחיש אותו. אם יבואו עכשיו שני עדים ויאמרו נגד מה שהוא הודע, בכל זאת מה שהוא הודע מחייב אותו. אבל שני עדים, אם באים שני עדים אחרים ומכחישים אותם, כבר לא יהיו חייבים לשלם את מה ששני העדים הראשונים העידו. אז הכוח שלהם יותר חלש. אז על זה אני אענה לך, עד אחד יוכיח שישנו בהכחשה, אפשר להכחיש את העדות שלו, ובכל זאת מחייבו שבועה. אז אם כן, גם בהדעת שני עדים מתחייב שבועה על הכפירה שלו. דוחה הגמרא, כמו שדחינו קודם, מה לעד אחד שכן על מה שהוא מעיד, אותו עד, הוא הנתבע נשבע, ולא על מה שהוא אינו מעיד, לא על מה שהוא כפר. תאמר בעדים שעל מה שכפר הנתבע, על זה הנתבע הוא נשבע, ולא על מה שהם מעידים. על זה אומרת הגמרא, פיו של מודה במקצת, יוכיח שהוא משלם על מה שהוא הודע, והוא נשבע על מה שהוא כפר. אז אם כן, יש כאן שילוב של הודעת פיו ועד אחד. ושניהם יחד נלמד על הדעת עדים במקצת שמחייבת שבועה. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה. הסיבה שמודה במקצת מחייב שבועה, אי אפשר לומר שזה בגלל שהכוח שלו גדול, כי אי אפשר להכחיש אותו. כי אפילו אם מכחישים אותו עדיין הוא חייב. כי הרי בעד אחד אין את הסיבה הזאת, ובכל זאת הוא חייב שבועה. ומצד שני, לא ראי זה כראי זה. אין הסיבה שעד אחד מחייב אותו שבועה, מפני שעל משהו מעיד הוא נשבע, שהרי בודה במקצת אין את, אין את הדבר הזה. כי שם הוא נשבע על משהו לא הודע, ובכל זאת הוא חייב שבועה. מה הצד השווה שבשניהם? שזה מחייב שבועה בשניהם, גם בעד אחד וגם במודה במקצת, שעל ידי טענה של התובע וכפירה שהנתבע כופר, הם באים לדין ונשבע. הכפירה על טענת התובע מחייבת אותו שבועה. אף אני אביאי, הדעת עדים, שעל ידי טענה וכפירה הם באים ונשבע. נפלא, אז זה בעצם צד השווה שמלמד על הדעת עדים במקצת מחייבת שבועה את אותו נתבע על השאר. וזה באמת מסקנת הדברים, שההלכה שאמר רבי חייא, ששני עדים שמעידים על לווה שמכחיש שהוא לא לווה, ומעידים שחלק הוא חייב, מחייבים אותו שבועה על השאר, לומדים את זה מצד השווה בין מודה במקצת ועד אחד. כמו שהם מחייבים שבועה, ככה גם הדעת עדים מחייבת שבועה. הגמרא מנסה לדחות משני דחיות את הצד השווה הזה, אבל הגמרא לא מקבלת את הדחיות האלה, והדברים נשארים כמו שאמרנו. דחייה ראשונה, מה לצד השווה שבשניהם, שכן לא הוחזק כפרן? כשאדם מודה, אז הוא לא הוחזק שהוא שיקר במשהו. או כשבא עד אחד להעיד נגד מישהו, אז אמנם אותו עד מעיד שהבן אדם הזה שקרן, האדם הזה כפרן, זה שהוא בעצם שיקר כשהוא הכחיש, אבל אין בכוח של עד אחד להחזיק אותו שנאמר באופן ודאי שהבן אדם הזה כפרן, שאותו נתבע באמת כפר והוא באמת הוכחש. אז במודה ובעד אחד אין אפשרות לגרום שהנתבע יהיה מוחזק כפרן. אבל תאמר בעדים שכן, אם אחד מכחיש ואומר אני לא חייב כלום, באים שני עדים ומעידים שהוא חייב, הוא הוחזק כפרן, הוא הוחזק שקרן, הם מכחישים אותו. ואם ככה, איך הוא יוכל להישבע? איך הוא יישבע? הרי כעת שני עדים האלה אומרים עליו שהוא שקרן. דוחה הגמרא, ובעדים מי הוחזק כפרן, וכי הוא מוחזק כפרן שהוא לא יהיה נאמן להישבע? והרי אמר רב עידי בר אבין אמר בשם רב חיסדא, אדם שכופר במלווה והוא טוען שהוא מעולם לא לבא כסף ממישהו ובאו עדים שהוא כן לבא, הוא קשר לעדות. למה? אפשר לתלות ולומר שהוא לא כפר בשביל לגזול, אלא כעת אין לו כסף להחזיר, וכשיהיה לו הוא יחזיר. אבל מי שכופר בפיקדון, הפקידו אצלו פיקדון, הפיקדון אמור להיות קיים, היה אסור להשתמש בו, זה צריך להיות שהוא עדיין קיים הפיקדון הזה, והוא כעת מכחיש, אז הוא בעצם גזלן. ואם באים עדים ש... הוא כן קיבל את הפיקדון, אחרי שהוא הכחיש שהוא לא קיבל, הוא פסול לעדות. הוא נחשב גזלן. אז אם כן, נמצא שאפילו אם שני עדים מעידים על אותו לווה, שהוא כן חייב, אחרי שהוא הכחיש ואמר שהוא לא חייב, הוא עדיין לא נקרא בחזקת כפרן, כי הוא לא בחזקת שהוא בא לגזול, אלא הוא רק רצה לדחות את המלווה ולשלם לו בזמן מאוחר יותר. אלא מביאה הגמרא פרחה אחרת שאפשר לפרוח את הצד השווה בין מודה במקצת ועד אחד. פרי חכי, מה לצד השווה שבשניהם? שכן אינן בתורת אזמה. הם חזקים יותר, הם חמורים יותר. למה? כי הם לא בתורת אזמה. שהרי, מה זה נקרא אזמה? כמו שאמרנו, שני עדים שמעידים, אנחנו ראינו במקום פלוני, בזמן פלוני, איך אחד לווה כסף מהשני. בסוף באים שני עדים אחרים ואומרים, בזמן שאמרתם, לא הייתם במקום שאמרתם, הייתם איתנו במקום אחר. תורה מחדשת שמאמינים לעדים האחרונים, והראשונים הופכים להיות זוממים, והם צריכים לשלם את מה שהם רצו לחייב את הלווה לשלם. זה דווקא בשני עדים, אבל עד אחד, וכל שכן הודעת פיו, אין את הדבר הזה. עד אחד שמעיד שהלווה התחייב כסף למלווה, ובאים שני עדים ואומרים, איך אתה מעיד? הרי באותו זמן היית איתן במקום אחר. הוא לא נענש בעונש שהוא זמם לעשות, כי זה נאמר דווקא בשני עדים. אז מה הצד השווה שבשניהם, שכן אינם בתורת עונש הזמה? תאמר בעדים שישנם בתורת עונש הזמה. אז אם כן, נאמר שבעדים לא יהיה את הדבר הזה, שאם הם מעידים במקצת יחייבו שבועה, והם לא בכלל של הצד השווה בין הודעת פיו ועד אחד. אבל הגמרא דוחה גם את זה, הלא קשיא, כי רבי חייא תורת הזמה לא פריך. הדין הזה שעד אחד אינו בתורת עונש הזמה לא חשוב לו פריחה, כי הרי מה זאת אומרת הוא לא בהזמה? גם הוא, גם עד אחד, אם באים שניים ומעידים נגדו ואומרים לו שבאותו זמן שהוא מעיד שהוא ראה את העדות במקום מסוים, הוא היה איתם במקום אחר, אם הם מעידים שהוא היה איתם במקום אחר, הם הרי מכחישים את העדות שלו. אז אומנם לא מחייבים אותו לעשות את מה שהוא זמם לחייב, אבל הם מכחישים אותו. אז אם כן, זה כן נחשב שיש בהם איזשהו מושג של אזמה, שיש בו גם כמושג של אזמה בעד אחד. אז לכן הגמרא בעצם דוחה את הדחייה הזאת, ומעמידה את הצד השווה שיש בין עד אחד לבין הודעת פיו, שהצד השווה שבשניהם, שעל ידי טענה וכפירה הם באים ונשבע, אף אני אביא הדעת עדים, שעל ידי טענה וכפירה הם באים, על ידי טענה של התובע וכפירה של הנתבע הם באים לדין. וגם כאן נאמר שאם העדים מעידים שאותו אחד שהכחיש שהוא לא לבא כלום, הוא לבא מקצת, אז את מה שהם מעידים נגדו הוא חייב לשלם. והשאר שהם לא מעידים נגדו, מכיוון שהם העידו במקצת, זה כמו מודה במקצת, והוא יהיה חייב להישבע על השאר שהוא לא חייב, ורק על ידי זה הוא יהיה פטור. ועד כאן דף ג'.